בוקר עם קובי פינקלר.
בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים. אנחנו בפתח שבוע חדש, שבוע של סוף חודש אדר. אני מזכיר את העובדה הזאת כיוון שבסופו של השבוע הזה אנחנו נגיע גם לשבת החודש, אחרי שכבר עברנו שלוש מארבע הפרשיות, גם פרשת שקלים וגם פרשת זכור, ואתמול עם פרשת פרה. והבוקר הזה אנחנו בכ"א באדר ב' מדברים על הימים שלקראת ראש חודש ניסן, ומחותיים זה קורה. כן, אל תרימו גבה הבוקר הזה, תכף נדבר על כך, אבל כ"ג באדר החלו שבעת ימי המילואים, שאליהם נגיע בשיא בפרשת השבוע, פרשת שמיני. והיא ביום השמיני, זה היום השמיני לשבעת ימי המילואים, וזה בדיוק יגיע ביום שלישי הבא, בראש חודש ניסן. אז כמה מתאחדים להם גם לוח השנה וגם פרשיות השבוע באורך מדהים. זה לא קורה אף פעם בשנה. כי פרשת במדבר היא פרשת במדבר, ופרשת דברים היא הייתה בראש חודש שבט, ואנחנו לא קוראים פרשת דברים בראש חודש שבט, בדרך כלל פרשת דברים, או תמיד, היא לפני תשעה באב, שזה לא בכלל אותו תאריך, ובוודאי לא נוח, ולך לך, וישב, או פרשיות אחרות. במקרה הזה ההצטלבות של הפרשיות היא נהדרת, תכף נגיע למילה. ואני רוצה להתחיל במשפט הזה שהתחלתי לומר אותו כאן, בפתחו של שבוע הזה, בפתחה של פרשת השבוע. והיא ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל, תכף עוד לפני כל החדשות, וישנם גם דברים טובים הבוקר הזה לומר. כשהלך לעולמו הגאון רבי יחזקאל לנדא בעל הנודע ביהודה, אגב פעם הייתי בציון קברו בפראג, בית אלמין מגודר, הוא לא צמוד ולא סמוך לבית אלמין שבו תמון המהר"ל מפראג, וגדולי ישראל של הקהילה הזאת שם, כולל הגולם מפראג, שכיהן כרבה של קהילת פראג הגדולה. כשהוא הלך לעולמו, והציום שלו קטן, צנוע, מקום סגור, אגב, רק אתה צריך קשרים בשביל לקבל את המפתח, או ללכת עם שומר בית העלמין שם, או מישהו מהקהילה היהודית בפראג. אז כשהוא נפטר, רבי חזקאל לנדא, התכנסו ראשי הקהילה לדון בבחירת ממלא מקום לרב המנוח, והוצרו שמות של רבנים נודעים, שהוכיחו עצמם כמורי הוראה מובהקים בקהילות שונות. תוך כדי הדיון הנוקב, קם רבי יעקב, השני משלושת הבנים של רבי יחזקאל, והכריז בהתרגשות רבה, אני רואה מחובתי להודיעכם, כך אומר רבי יעקב, כי אבא, זכר צדיק וקדוש לברכה, ציווה סמוך לפטירתו, שבנו בכורו רבי שמואל יכהן תחתיו כרב ואב בדין בקהילתנו. לשם הדברים, קם רעש גדול בקרב הנאספים, שנתחלקו לשני מחנות. רבים מראשי הקהילה הביעו דעתם שמצווה לקיים דברי אמת, ולהכתיר את רבי שמואל בנו כרב העיר. אך נשמעו גם קולות שטענו כי אין לסמוך על עדותו של רבי יעקב, כיוון שהוא נוגע בדבר. נוכח הסערה שקמה באותה אספה, ביקש רבי יעקב שנית את רשות הדיבור ואמר בקול נרגש. על הכתוב הפותח בפרשת שמיני, והי ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל, שנינו במדרש תנחומה. ולמה זקני ישראל? כדי לגדלו, כלומר לרומם את אהרון בפני הזקנים. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, קרא לזקנים ומשך אותו, משך את אהרון לכהונה, והגדולה אתן לו בפניהם, שלא יהיו אומרים לו מעצמו נעשה כהן גדול. בעניין זה יש מקום לשאול, אם הזקנים לא היו מאמינים לאהרון וחושדים בו שנעשה מעצמו כהן גדול ולא על פי השם, מדוע יאמינו למשה כשהוא מכריז בפניהם כשהקדוש ברוך הוא ציווה הוא למשוך את אהרון אחיו לכהונה? מכאן נמצאנו למדים שלאהרון לא היו הזקנים מאמינים שנתמנה לכהונה על פי השם, כי הוא נוגע בדבר. לעומת זאת האמינו הזקנים למשה כשהודיעם הקדוש ברוך הוא ציווה הוא למשוך את אהרון אחיו לכהונה, שאילו היה מבקש להערים עליהם, היה מספר להם שהוא עצמו נתמנה לכהן גדול. כיוצא בכך, עליכם לשקול, אומר בנו של הבעל הנודע ביהודה, ולהכריע במקרה הנדון כאן. שאילו הייתי חלילה דובר שקר בעניין צוואתו של אבי המנוח, הייתי בודה מליבי שאבא זצל מינה אותי כממלא מקומו בקריית פרת. דבריו הכנים של רבי יעקב נכנסו לליבות השומעים, ועשו רושם רב על כל הנאספים. ועומדם לא עברו ימים מרובים ורבי שמואל לנדה, בנו של בכורו של בעל הנודע ביהודה, הוכתר כרב ואב בית הדין בקהילת פראג המעתירה, ושימש בכהונה זו עד סוף ימיו. זה מלמד עד כמה יכולה להיות המציאות הזאת כל כך יפה, אחרת ושונה, וזה מחזיר אותי גם לאחד הטעמים שהיה בפרשת השבוע וישחת. ישנם כידוע, או שלא כידוע, אתם יכולים לעשות חידון קצר לילדיכם הבוקר הזה, כמה פעמים מופיע טעם שלשלת בתורה, אז מכיוון שאנחנו כאן ברדיו בלי עכשיו לעשות משאלים טלפונים, התשובה היא ארבעה מקרים, מארבע פעמים בתורה, הפעם הראשונה זה על אליעזר עבד אברהם, שמתפלל לקדוש ברוך הוא שיצליח את דרכו. הפעם השנייה היא כמובן אצל לוט והתמהמה. הפעם השלישית אצל יוסף, כשהוא ממהן להיות עם אשת פוטיפר, והפעם הרביעית, השבוע, אתמול, פשישי וישחת, הפעם האחרונה שוישחת. אז שלושת הפעמים הראשונות, אפשר להבין אותם. אומר הרב תמיר גרנות, שמעתי את זה מנכדי ביום שישי האחרון, אומר דבר נפלא, שלוש הפעמים הראשונות מובנות. אפשר להבין את אליעזר עבד אברהם שעומד לפני בורא עולם, ומתפלל ומבקש מעומק ליבו שיצליח השם דרכו, והוא אומר את זה, יצליח השם דרכים לב. רוצה הוא בטובתו של אדונו אברהם, רוצה הוא בטובתו של יצחק בנו, שתהיה לו קלה ראויה ומיד הוא יתחיל עם מסעו חזרה. אפשר להבין. אפשר כמובן להבין את תעלות, להבין אבל לא להסכים, אבל להבין אפשר והתמאמה. הוא רואה את כל רכושו נגזל לו לנגד עיניו, מגרשים אותו שם מהעיר שבה הוא בנה את ביתו, תפס לו מקום בשער, אפילו הוא יושב בשער העיר סדום, אפשר להבין. גם את יוסף כמובן אפשר להבין, דמות אביו עומדת לנגד עיניו, רואה הוא בעיניו כיצד יכולה להיות מציאות אחרת. אבל למה והשחת? בדרך כלל כששוחטים, עושים את זה בצורה מהירה. מה הסיפור של משה? בדיוק אותו דבר כמו שקרה עכשיו אצל אהרון, בדברים שדיברתי עכשיו. כל כך נפלא, אומר הרב גרנות. כאשר משה עושה בימים הללו, שבעת ימי המילואים, אלו שדיברתי להם בהתחלה את הפעולות הראשונות שלו, הוא למעשה בכל השבעה ימים הללו, בונה ומפרק את המשכן. הוא עושה חזרות גנרליות לקראת הקמת המשכן בראש חודש ניסן. שבוע הבא ראש חודש ניסן, מבחינתו של משה, זה האירוע הגדול שבו הוא יעביר את השרביט. הוא כל יום ויום מאחד משבעת ימי המילואים מראה לאהרון ולבניו כיצד שוחטים, כיצד צריכה לפעול כל המערכת הגדולה הזאת, על תנוך אוזן ימנית ועל בוען ידו הימנית וכו' וכו' וכו', כל מה שקראנו פרשות ויקרא וחלקה משל צו. משה מגיע לנקודה האחרונה, בפעם האחרונה שהוא ישחט, ומכאן הוא יעביר את השרביט לאהרון, הוא לא ישחט יותר לעולם, ולכן וישחט הזה עם שלשלת. כל כך קשה לו למשה, הוא יודע אבל שהוא יעשה את זה באהבה גדולה, כי הוא יודע שזה יהיה התפקיד של אהרון. אז בפעם האחרונה, משה עושה את זה באיטיות, במחשבה, בכוונה גדולה, ולכן הטעם הזה של שלשלת. ואנחנו הולכים ומתקרבים לקראת ראש חודש ניסן בשבוע שעבר, שבוע הבא, עם לבלוב האילנות, אפשר להרגיש את ריח של האביב ואת הפריחה בכל מקום ומקום, פשוט זה לעמוד ולא להתפתוי לברך את ברכת האילנות שצריך לחכות עליה רעה בראש חודש ניסן, כי עכשיו בגלל השנה המעוברת זה הכל התבלבל גם עם מזג האוויר חם. אז לקראת ראש חודש, הנה מוטי בחר לנו משהו לפתוח את התוכנית שלנו הבוקר הזה, אז תכף נשמע לנו כמה צלילים. מה אנחנו עושים במשך הבוקר הזה? עוד נספר לכם כמה וכמה מכותרות השבוע שיהיה. גם הדברים כלכליים, גם בשורה שאפשר לפתוח בבוקר הזה את החודש בצורה כל כך יפה. הנה לכם דוגמה, מהשעה 6:00 בבוקר. בהתאם להערכת המצב, מפקד פיקוד הדרום, עברתי לצד הצבאי שלי, אבל דברים טובים, חתם הלילה על צו לשינוי השטח הצבאי הסגור במספר מרחבים בעוטף עזה ובשטחים חקלאיים. כחלק משינוי השטחים הסגורים, ייפתחו מרחבי יער רעים, ומופ דרום, מחקר ופיתוח דרום. כמו כן ייפתחו מספר שטחים חקלאים בקיבוץ יד מודחי ובקיבוץ מפלסים. זאת אומרת שאנחנו לקראת חזרה לשגרה. וישנו כמה עכשיו, הצו, וזה אומר בפועל שיוסרו ההגבלות הצבאיות מהמרחב הגדול הזה, וזה בהחלט דבר יפה. ומרומם. כמעט חצי שנה, אתה מתחיל להרגיש את החזרה לשגרה בדרום, בצפון עוד אנחנו לא שם, אבל לפחות בדרום אתה שומע על כך שהרבה מאוד מהתושבים בקיבוצים חוזרים לבתיהם, הרבה מאוד מהתושבים שווים למקום מגוריהם, וזה נותן לנו פתח ותקווה לאביב חדש ולתקופה חדשה שבו תבוא לה עכשיו עלינו ועל כל בית ישראל. אז בכל הדברים הללו נשתדל לעסוק בשעה הקרובה. נודה למוטי גופר, אחראי על הביצוע הטכני כאן הבוקר הזה עם אחרי מקובי פינקלר. הוא יצא עכשיו לפרסומות, נשמיע להם איזשהו שיר. יאללה, בוא נעשה פרסומות, 7:16 דקות בדיוק עכשיו. פרסומות.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם קובי פינקלר.
טוב, הנה חזרנו אליכם הבוקר הזה 7:20, נלך לכמה וכמה מכותרות הבוקר הזה, דווקא דברים טובים. ראשית, על המחבל שביצע את פיגוע הירי בבקעת הירדן, הסגיר את עצמו לידי צהל, זה קורה הבוקר הזה, נזכיר לכולנו שביום חמישי האחרון, בבוקרו של היום, סמוך לשעה 7:30 בבוקר, מחבל שיוצא מאזור אוג'ה, תוקף שם ויורה לעבר אוטובוס ולעבר רכבים שם, שני אנשים נפצעים באורך קשה ובינוני, עוד ילד אחד נפצע שם קל, זה קורה הבוקר הזה, ולכן אירוע בהחלט טוב ומכובד מבחינת מערכת הביטחון, אחרי הלחץ שעשו עליו בכל הכיוונים, הבין שהוא חי, לא יצא מזה בחיים. זה באשר לבקעת הירדן, בוא נלך לכותרות נוספות שהבוקר הזה קורות, כפי שאמרתי קודם לכן, גם העובדה הזאת שצהל פותח את המרחבים, את השטחים הסגורים, מדברת בעד עצמה, ובעקבות הדברים הללו, הנה לנו דוגמה כל כך יפה לבוקרו של היום, עד כמה שאמרתי שהמציאות בשטח היא טובה, אז בהתאם להערכת מצב שפיקוד הדרום, אמרתי שיפתחו מרחבים, וכאן הדבר הבא הוא הדבר היפה. כחצי שנה לאחר הרצח והטבח בשמחת תורה, בפיקוד העורף מעריכים שכ-70% מתושבי עוטף עזה כבר שבו לבתיהם, בעיקר ביישובים שאינם צמודי גדר. אני קורא הבוקר הזה בישראל היום, ושם הם מדווחים כי מתוך כ-76,000 תושבי העוטף ערב המתקפה, כ-56,000 וחזרו לבתיהם. לפי נתוני פיקוד העורף שפורסמו בדיווח, במרבית היישובים המרוחקים בין 4 ל-7 קילומטר מהרצועה, חזרו עד כה לבתיהם יותר מ-75% מהתושבים, וזה בהחלט דבר יפה, מכובד. וטוב, ועם בשורות טובות כאלה כדאי תמיד לפתוח את הדברים שלנו ואת האירועים בכללותם. עוד כותרת שאני רואה אותה הבוקר הזה בערוץ 7, הרב יעקב מדן אומר, אלוף טיבון, נועם טיבון, רץ להציל אנשים לפני שהלך להציל את בנו, ובהחלט יש שם עוד הרבה מאוד גיבורים. עוד בחותרות הבוקר הזה, החורף מאחורינו, זה מה שמחכה לנו השבוע, תחזית מזג האוויר, אז אם אתם רוצים קצת להתעדכן, אז מה ששמעתם מנדב לפני כ-20 דקות, אז עם תוספות, היום מחר פחות או יותר חם עד שרבי, ואני אסביר מילה אחת, שתבינו מה זה שרבי שאומרים לנו, עוד רגע, שלישי ורביעי קצת ירידה בטמפרטורות, אצלנו פחות במישור החוף, אצלנו, כאן ברדיו אני אומר, ובאזור מישור החוף, כל אחד גר במקום אחר כמובן, הנתונים הם קצת אחרים, אבל פחות או יותר על גבול השרבי. מה זה שרבי? שנבין כולנו פעם אחת. מעל 27 מעלות, זה הגדרה של שרבי, והגדרה נוספת היא שזה 5 מעלות לפחות מעל הממוצע השנתי. כלומר, אם בכף א' באדר שנה שעברה, או בכל כף א' באדר, בכל חודש אדר בתקופה הזאת, בשליש השלישי של חודש אדר, הטמפרטורה בירושלים צפויה להיות, הערכה ממוצעת היא בכסבות ה-18 מעלות, היום אנחנו מדברים על 27 מעלות בירושלים, וזה מסביר למה אנחנו בפתחו של שבוע שרבי, כמובן גם אחוזי הלחות, אבל העיקר הוא שני הממדים הראשונים, מעל 27 מעלות, והפרש של לפחות 5 מעלות מעל הממוצע, השנתי. אז במישור חוף נרגיש את זה פחות, אבל כבר באילת הבוקר הזה 33 מעלות, או מי שנמצא במרחבים הפנימיים יותר, בעמקי המזרח, או בכלל בהרים, זה לא רק בירושלים, זאת תמונת המצב, אז גם לכך התייחסנו הבוקר הזה. באשר לדברים נוספים שקשורים גם למלחמה, לפי הבוקר הזה צהל תוקף ממזרח לעיר עזה, כלומר לא מהחלק של הים אלא בחלק שקרוב ליותר לצד ישראל. שרי מדינות ערביות מציעות הצבת כוחות ערביים גם ביהודה ושומרון, כך הם לפחות רוצים. נציג חמאס בלבנון אומר שברור שישראל לא רוצה אף עסקה, וצרפת תציג במועצת הביטחון הצעת החלטה להפסקת אש משלה. עוד הבוקר הזה בדיווחים, בכתבות, בכל הדברים שלנו, על הקהילות בצפון. בצפון מטרים שלא יהיה מי שיחזור ליישובים אם הפינוי יימשך. כן, צריך לחשוב שם בצורה מאוד נכונה, מה עושים מכל התושבים הללו. וזה מאוד משמעותי, ושם באמת המציאות היא הרבה יותר קשה. כדאי שכל אחד ואחד יתעניין באחד מהתושבים שם, במשפחה אחת, יאמץ לעשות משפחה, ירים אליה טלפון, יבקר אותה, לבקר בבתי המלון שלהם שם. נכון, בתי מלון על פי הגדרה של משרד התיירות, לכל דבר, אבל פשוט החיים שם, בלי עתיד, בלי אופק כרגע שנראה לנגד עינינו, וזה דבר בהחלט שמטריד. אם אתם רוצים להבין עד כמה אנחנו נמצאים על מרחב אחר בנושא הכלכלה, למשל, בנושא הדיור, אז למרות המלחמה, נמשכות העסקאות בקריית שמונה, הזכרתי רגע את נושא הצפון, יש כאלה שמנצלים את זה, ושתי עסקאות שמה מצביעות על ירידת מחירים קלה. אז אני רוצה קצת להכניס אתכם לעומקה של הסוגיה הזאת, כי בהחלט תעניין את כל אחד ואחד, גם אם אז איננו בריאה לא הכלכלית, אלא בריאה מרחבית, יש לנו אופק. בסופו של דבר נחזור ויהיה לנו טוב. אז נתוני רשות המיסים, אני קורא אותה מתוך גלובס נדלן של סוף השבוע, מראים שבמהלך המלחמה נסגרו מעט עסקאות בקריית שמונה, שתושביה וסביבתה מפונים כבר למעלה מ5 חודשים. משיחות עם מתווכים עולה כי בשל המצב ישנם בעלי נכסים שמוכנים לרדת מעט במחיר ולהתפשר, אך לא נראה שנרשמת ירידת מחירים משמעותית, וזה המשפט החשוב ביותר. לא נרשמת ירידת מחירית משמעותית. אחד המתווכים שמה, עומרי בשירי, פעיל בקריית שמונה, לא מכיר אותו כמובן, אני קורא מתוך העיתון, מספר על כך שדירה שהוא טיווח ברחוב עולי הגרדון, במחיר של 462 אלף שקל, דירת 3 חדרים, 60 מטר מרובע, קומה ראשונה, המוכרים קנו את הדירה הזאת לפני כ7 שנים ב-320 אלף שקל, וכעת צריכים את הכסף לסיים שיפוץ בבית מגוריהם, ולכן מחיר הדירה נמוך יחסית, אבל בהחלט זה דברים טובים באשר לקריית שמונה. אם נמשיך ונדפדף בתוך העיתון עצמו, בתוך העיתונים הכלכליים, אז בוא נראה עוד דברים שקשורים להתחלות הבנייה, למגורים, אחר כך נבוא גם לדברים נוספים. דברים טובים בבוקר הזה, אנחנו בפתחו של שבוע חדש, נסתכל קצת דברים טובים, התחלתי עם הדברים הטובים של ה-75% שחזרו לבתיהם בעוטף עזה, אני המשכתי עם הסיפור של פתיחת המרחבים הצבאיים שהיו סגורים, והנה עוד פעם דברים כמו שאמרתי קודם לכן, והיקף התחלות הבנייה למגורים ברבעון האחרון של 2023 למניינם הפתיע לטובה, אך מתברר שביהודים האחרים התמונה ל-23 מפתיעה עוד יותר. התחלות הבנייה למשרדים בתל אביב הן, שימו לב, מאזינות ומאזינים שלנו הבוקר הזה, הן הגבוהות ביותר מאז 2017. והשיא של התחלות הבנייה מגיע דווקא מסקטור התעשייה והאחסנה. די להסתכל כאן מסביב לבניין הרדיו, למקום שאנחנו משדרים עכשיו, ולראות את ההיקף של הבנייה חסרת התקדים. אתה רואה בכל מקום את המנופים, מכל עבר, מכל נקודה. ובאלו ערים נרשמו את חילי התחלות הבנייה הגבוהים בתחום המשרדים ב-2023. בתל אביב הראש, 202 אלף מטר מרובע, שהחלו להיבנות כאמור ההיקף הגדול ביותר מאז 2017. גם בחולון, שבה החלה ב-23 בנייתם של 80,147 מטר מרובע למשרדים, כבר היום ישנם בסיסי משרדים מוכנים שאינם מאוכלסים. עוד מקומות שאפשר לדבר עליהם, הם באזור התעשייה של קריית גת, מאוד מפותח שם, ואחד האנשים שעוסקים בדבר הזה, איתי שפרן, מספר על כך ששם המספרים הגבוהים בייחוד מאינטל, מהרחבה המתמדת, ומנכ״ל חברת אתגר מספר ששם ההתחלות הבנייה יכולות בהחלט לתרום לעיר ולקופת העירייה. שוב, אני חוזר עכשיו לקריית גת, למה דווקא לקחתי את קריית גת? כי יאמרו לי מי שיאמר, טוב, אתה מדבר על תל אביב, אתה מדבר על חולון, לך איתנו לפריפריה, מה קורה שם? אז תחילה התחלתי בכוונה במתכוון בפריפריה ששמה קריית שמונה, ועברתי לקריית גת. התחלת הבנייה הללו יכולות בהחלט לתרום לעיר ולקופת העירייה. העיר שם בונה ומתפתחת בקצב אדיר בשנים האחרונות, גם בשטחי מגורים חדשים. הארנונה למגורים אינה רווחית לעירייה, אך אזור תעשייה חזק, פורח ומסגשג, יכול להביא את העירייה לאיזון, והיא בהחלט מקבלת מכך הרבה מאוד כספים. בהחלט גם בקריית גת כמו במקומות אחרים, כמו בגן יבנה, גם שוקנו הרבה מאוד מן המפונים של עוטף עזה, חלקם כאמור התחילו כבר לחזור לבתיהם במרחב הזה, כמו שאמרנו קודם לכם. אז זה באשר לדברים היפים בתחום הבנייה. עוד דברים יפים שאפשר לספר לכם הבוקר הזה, שקורים, כן, במדינת ישראל, גם בימים הללו, גם בצילה של המלחמה. אז אם נסתכל על המרחב הגדול הזה, אפשר להסתכל גם על הפעילות שמיוחסת לישראל גם בסוריה, והתקיפות שמיוחסות לישראל כל יום ויום, וכל יומיים אנחנו מקבלים עוד מידעים על כך, וזה בהחלט מלמד עד כמה שהסיפור הזה של מתחת לפני השטח והלחימה הוא דבר משמעותי ביותר. עוד רוצים לשמוע, השר הביטחון חותם בשבוע על צו תפיסה מנהלי נגד 42 ארנקים של מטבעות דיגיטליים שמשמשים לציר ומימון טרור של חיזבאללה, והסנקציה הישראלית הזאת פוגעת בפעילות העסקית שמשרתת את ארגוני הטרור, כך כותב חיים סרוביץ' במעריב הבוקר הזה, והנתונים שחמאס מסרב לפרסם, שיעור השיגורים הכושלים שנפלו ברצועת עזה. אז שוב אלך לצד השני שלי, דובר צהל בערבית, סגן אלוף אביחי אדראי, חושף אתמול הוכחות לכך שחמאס מסתיר מעיני הציבור ברצועת עזה את נתוני שיגורי הטילים שכשלו, שגרמו למותם של אזרחים עזתים. על פי הנתונים שנחשפו על ידי צהל, מאז השבעה באוקטובר, 11% מכלל השיגורים שביצעו בארגוני הטרור כולם, מרצועת עזה לעבר ישראל, נפלו בשטח הרצועה, בהחלט מעניין. בתוך כך, במסמך מודיעיני פנימי של חמאס, המתוארך לשנת 2020, נחשף כי ארגון הטרור היה מודע לשיעור הגבוה של השיגורים הכושלים שביצע הג'יהאד האסלאמי, ולסכנה שהוא מהווה לבתים באזור שסמוך לאתרי השיגור. בנוסף גם, צהל חושף מסמך משנת 2022, שנכתב על ידי מחלקת התאום הצבאי של החמאס, ובו פירוט של דרכי הפעולה של הזרוע הצבאית של הג'יהאד האסלאמי, שמבצע שיגורים כושלים וגם גרם לפציעתם של עזתים רבים במהלך מבצע עלות השחר, זה אז, ושורתם של הדברים, המסמך שלו ארוך, מפורט, אבל שורתם האחרונה של הדברים, שהרבה מאוד מן הנפגעים, הרבה מאוד מן ההרוגים שם, הם כתוצאה משיגור פנימי שלהם, ולא כל דבר הוא ידע של ישראל באירוע הזה. שנשמע כמה צלילים, מרדכי? בואו, תקשיבו קצת. אחר כך אנחנו נלך לפרסומות, ואחר כך נספר לכם על ראשי הרשויות חדשות שמתכנסות להם. מה זה אומר?
Oh, my God. שמחו הגדול עושה פס היום
שירו חדושה
עכשיו אני למקבץ פרסומות 7:38 ומחצית הדקה. לאחר מכן נדבר לכם קצת על הרשויות המקומיות, על מה הם הולכים לעשות, כיצד הם נערכים לתקופה הקרובה.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם קובי פינקלר.
הנה חזרנו לכם, 7:40 כמעט ושתיים דקות בכל חי. כמה שוב כותרות על שולחן המערכת שלנו מהבוקר הזה. החזרת העזתים לצפון הרצועה, אני קורא מתוך ישראל היום, מחלוקת בקבינט סביב דרישת החמאס, ידיעתה של שירית אביטן כהן, פרסום ראשון, כך היא כותבת, השר גדי איזנקוט הוא אחד התומכים בהרחבת המנדט להתגמש מול חמאס ולקבל את דרישת הארגון להחזיר את העזתים לצפון הרצועה. איזנקוט ואחרים אמרו את הדברים בדיון של קבינט המלחמה בעסקה לשחרור החטופים. לפי שעה ראש הממשלה, שרים גנץ וגלנט וכן גורמי הביטחון האחרים בקבינט מתדיינים בנושא. לפי הערכות, פתיחת מסדרון נחשבת לאחד האינטרסים המרכזיים של החמאס במסע ומתן במטרה להבטיח את שרידותו. איזנקוט ואחרים ישמעו את עמדתם מול רוב גורף שמתנגדים שהביעו עמדה מורכבת יותר באשר לשימוש בקלף המסדרון במסע ומתן להשבת החטופים. גורם המעורה בפרטים אמר, זה הקלף היחידי והמוכח שיש לנו על חמאס כדי להשיב את החטופים, והם מעוניינים לוותר עליו כבר בפתח המסע ומתן. הדיון עצמו התקיים ביום רביעי שעבר, הוא התמקד בעמדת חמאס שדורשת חזרת צפונה של כל תושבי הרצועה ללא בידוק וללא הבדל בין נשים לגברים, כפי שישראל הסכימה לאפשר. עוד בכותרות שם, חוסל בכיר מהעשירייה הראשונה של חמאס, ראד עבאס, ראש מטה כוח האדם של הזרוע הצבאית, שניהל למעשה את מערך הייצור של ארגון הטרור. צהל פרסם גם תיעוד קשה שבו מודה מחבל על פעילותם של המחבלים בזמן הטבח והרצח. ובאשר לקצת ידיעות חוץ, ארצות הברית נסוגה, חשבונות המתיישבים שהוקפאו יש שוחררו. על הידיעה הזאת חתום אריאל כהנה. במכתב שעובר בימים האחרונים ללשכת שר האוצר בצלאל סמוטריץ', מבהיר נציג משרד האוצר האמריקני כי אין כל סיבה שהבנקים בארץ ימנעו מהישראלים שהופיעו ברשימות החשבונות שלהם לעשות שימוש שגרתי בחשבון הבנק. הוא מסביר כי הכוונה לפעולות עובר ושב שוטפות כמקובל בכל תא משפחתי או עסק. על פי האמריקנים, פעולות אלו יהיו מותרות והן לא מסכנות את הבנקים הישראלים באנישה מצד הממשל. עם זאת, במחינת הממשל, הבעייתיות היא בפעולות כספיות שמיועדות למעשים שנאסרו על פי הסנקציות. בימים הקרובים יתקיימו דיונים בישראל כדי לתרגם למעשה את הדרישה הזו. ההודעה האמריקנית למעשה מרוקנת מתוכן מעשי את ההודעה המקורית של הממשל אודות עיצומים נגד חשבונות ישראלים. אם עניין אתכם גם מה שקורה בגזרת החיילים החטופים, החיילים החטופים רק, לא החטופים עצמם, אז נתניהו נפגש בסוף השבוע בלשכתו עם הורי החיילים שמוחזקים בשבי חמאס בעזה. אני קורא את דיעתו של נועם דבול ושירית מישראל היום. בפגישה שהתקיימה בלשכת ראש הממשלה בירושלים, הם ביקשו להקיים פגישה נפרדת משאר משפחות החטופים ודרשו הסבר כיצד הוא מתכנן, כלומר נתניהו, להחזיר את ילדיהם הביתה. בהצהרה לאחר הפגישה אמרו המשפחות כי לראש הממשלה יש מדיניות שהוא מאמין בה, וגם לאחר 177 ימים ימשיך לנהוג לפי הקו שלו. לא ברור כאן מה הוא הקו, אם בעד או נגד, אבל בכל אופן חשוב היה להעביר את האירוע הזה גם כן, כי זה חלק מהאירועים שצריך לדווח עליהם בכל מקרה ומקרה. עוד בכותרות, מדיניות רישוי הנשק. יציק סבן מספר הבוקר הזה ש-45% מהציבור הישראלי חשים שיפור בביטחון האישי. הנה לכם סקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה. כמו שאמרתי, אני פותח עם דברים טובים מהשבוע הזה. בציבור היהודי חשים שהמדיניות המקילה לחלוקת נשק פרטי משפרת את תחושת הביטחון האישי לעומת הציבור הערבי. כך עולה מסקר שבדק את תחושות הביטחון האישי לאור מדיניות רישוי הנשק שמוביל השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מאז אוקטובר האחרון. בסקר שערך בשבוע שעבר מרכז ויטרבי לחקר דעת קהל ומדיניות במכון הישראלי לדמוקרטיה השתתפו 578 דוברי עברית ו-159 דוברי ערבית. שיעור גדול שמשיבים, 45% מכלל המדגם, חשו שיפור בתחושת הביטחון בשל המדיניות החדשה. כרבע דיווחו שהמדיניות מקלה, היא לא טובה, פוגעת בתחושתם, שיש הרבה מאוד אנשים שמקבלים נשקים, ו-22% ענו שאין לה כל השפעה עליהם. כך מסופר בידיעה הזאת. בפילוח לפי לאום לא נמצאו הבדלים ניכרים בין יהודים לערבים. מחצית מהיהודים חשים שהמדיניות המקלה משפרת את תחושת הביטחון האישי, לעומת 19% בלבד מהערבים החשים כך. ככלל, בקרב הערבים, 34% טענו כי המדיניות פוגעת בתחושת הביטחון שלהם, אך שיעור גבוה יותר, 36.5%, השיבו שהמדיניות לא השפיעה על תחושתם. לפי מחנות פוליטיים, אם זה מעניין אתכם, ישנם פערים גדולים מאוד באירוע הזה. 64.5% מהימין השיבו כי המדיניות החדשה משפרת את תחושת הביטחון שלהם, לעומת מיעוט בקרב מצביעי מרכז ושמאל, רק 31.5% ו-17% בהתאמה. ביחס לכיתת הכוננות המשטרתית נמצאה אצל היהודים השפעה חיובית על ביטחונם האישי. עם זאת, ניכר רוב ברור בימין ובמרכז, כמעט 80%, לעומת השמאל רק 55%. עוד דברים הבוקר הזה שאפשר לספר עליהם. גורמים איראנים, קצת דיברתי עליהם בסוף השבוע האחר, לפני הגורמים האיראנים, קצת אוויר, יוארכו המענקים לעצמאים ששרתו במילואים. צעד חיוני וחיובי, דיברנו הבוקר הזה, אנחנו מדברים על דברים חיוביים, משתדלים להביא כמה שיותר דברים חיוביים וכמה שיותר דברים טובים. רשות המיסים ודובר צהל הודיעו כי המענקים בגין נזק עקיף לעצמאים ששרתו במילואים בצו 8 יוארכו בחצי שנה נוספת. בהתאם להחלטת הממשלה 10-23 לחיזוק ולסיום לחיילי המילואים שנקראו לשירות חירום החל מהשבעה באוקטובר, קרן הפיצויים מס רכוש שברשות המיסים וקרן הסיוע למשרתי מילואים בצהל מודיעות כי החל משלשום נפתחה מערכת מקוונת לטיפול בבקשות למענקים של עצמאים שעסקיהם נפגעו כתוצאה משירות בצו 8. בהחלט חשוב. ההחלטה על שיתוף הפעולה בין משרד הביטחון וצהל למשרד האוצר ולרשות המיסים ועל יצירת מסלול מענקים יהודי למשרתי מילואים עצמאים היא הבעת הוקרה אומרים נוספת לתרומתם של משרתי המילואים, בפרט למי שגויסו בצו 8 בתקופת המלחמה. למענקים יהיו זכאים עצמאים ששרתו בצו 8 יותר מ-30 יום והעסק שבבעלותם סבל מירידות מחזורים. בהחלט בשורה טובה שאפשר להביא אותה בפני מאזינינו הבוקר הזה. ישנם בהחלט דברים טובים בכל פינה ופינה שאנחנו מדברים עליה בישראל. מכוניות צד, כמה שניות על המכוניות, אתם נוסעים, אנחנו נוסעים כולנו. בארצות הברית נלחמים באיום המכוניות הסיניות, ובארץ מחלקים אותם, לא תאמינו, לקצינים. זה הסיפור הגדול. 85,000 כלי רכב מתוצרת סין, רובם דגמים חשמליים חכמים, נעים מכבישי ישראל. רק בחודשיים האחרונים של השנה נמסרו יותר מ-14,000 כלי רכב כאלו. בזמן שהמגמה הזאת צוברת תאוצה בישראל, נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן בוחן כיצד ניתן לבלום את כניסת הרכבים הסינים לכבישים הלא נגמרים של אמריקה. קחו למשל את צ'ירי, יצואנית כלי הרכב הבכירה של סין כבר 21 שנה, ועד כמה שהיא גדולה מבוססת, אי אפשר לשכוח שהמכוניות הללו משקושרות לשרתים בסין. הידיעה היא של דין שמואל אלמס בגלובס. הנה, ניתן לנו את הקרדיט גם כן, מתוך הערכה לדברים טובים הבוקר הזה, אבל נראה שקצת במערכת הביטחון בישראל, קצת שכחו או עדיפו להבליג. הנה הסיפור. משרד הביטחון מצא לנכון לספק לקצינים מדרגת סגן אלוף ומעלה עם משפחות ברוכות ילדים כ-550 רכבי צ'ירי טיגו 8 פרו, ואומנם המחיר הוא זול ביחס לאחרים בקטגוריה, אך סביר בהחלט בצהל, הבינו שיש משמעות שכניסתם של רכבים סינים לבסיסים של כלי רכב סינים שמחוברים לשרתים של בייג'ין. לכן הוחלט בחלק מן המקרים לנתק יכולות טכנולוגיות מסוימות שלהם, ובחלק אחר לספק לקצינים ולקצינות של כלי רכב אחרים, בשל חוסר הרצון שמכוניות חכמות מתוצרת סין ינוע בסיסים ברמת סיווג גבוהה. תראו עד כמה מחשבות יש בכל הדברים הללו. בואו נסיים עם שיר, ניתן לכם קצת רוגע לפני מהדורת הבוקר של בצלאל כאן ודוד חכם. מה נשמע הבוקר הזה, מוטי?
אליהו הנביא זכור לטוב.
שבוע טוב, יותר, הנה. דיברנו כמה דברים טובים, השבוע טוב שיהיה יותר. תודה למוטי קופר על הביצוע הטכני. נמחם הייתי קובי פינקלר. מיד אחרינו, כאמור, מהדורת הבוקר עם בצלאל כאן ודוד חכם. שיהיה לנו לכולנו שבוע טוב ומבורך.
טוב יותר. אליהו הנביא זכור לטוב. שיהיה שבוע טוב יותר. כל הפחדים וכל הלחצים שיחפשו מקום אחר. כל האכזבות וכל המכשולים לא יופיעו כאן יותר. כל ההתלבטויות וכל השיקולים לא יהיה ספק יותר. כל החידושים יבואו שלום, יהיה שבוע טוב יותר. בכל הרחובות יראו רק חיוכים ו... וזה יהיה סיפור אחר. השבוע ייפתחו שערי הלבבות, יהיה פשוט הרבה יותר. כסף וזהב ומחור גשעונים וברכה ועוד צורה טובה עלינו ועל כל עם ישראל. אליהו הנביא זכו לטוב, שיהיה שבוע טוב יותר. אליהו הנביא זכו לטוב, שיהיה שבוע טוב יותר. שבוע של שמחה, שבוע של בריאות, שבוע של מזל, שבוע בלי טעות. שבוע של שלווה שנדעו לקו זכות, ברכה ופרנסה שהסתדר בקלות. יא בא 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 בא, יא בא 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 בא, יא בא 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 בא, יא בא 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 בא, יא בא 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 בא, יא בא 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 בא, יא בא 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 בא, יא בא 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 בא. זכור לטוב, שבוע שיהיה שבוע
כל חי תמיד איתי כל חי.